ערב טוב. אנחנו הפעם נבקש לחרוג קצת מהדרך הרגילה בשיעור ולא לעסוק בתחילת הדברים לפחות בגופה של הפרשה, אלא בהתייחסות שמתייחסים אל הפרשה בשלבים המאוחרים יותר בהיסטוריה. בהתייחסות שמתייחסים אל הפרשה, אל הדמויות שבפרשה, ובעיקר אל הדמות של המלך בפרשה, של בלק בן ציפור. שתי הדמויות המרכזיות שנמצאות בפרשת השבוע שלנו, בפרשת בלק, הם בלק ובלעם. ואני מבקש להגיע לתוכנה של הפרשה הזאת, כפי שאמרנו מקודם, מתוך עיון בתפיסת הפרשה הזאת בשלבים המאוחרים יותר. נפתח את הדברים משתי התייחסויות נבואיות. זו של ההפטרה שקראנו בשבת האחרונה, בשבת פרשת חוקת, וזו של ההפטרה שנקרא בשבת הקרובה, בשבת פרשת בלק. הדובר בשבת פרשת חוקת הוא יפתח הגלעדי. ההפטרה כולה עוסקת ביפתח, ובתוך דברי יפתח יש קודם כל התייחסות היסטורית חשובה מאוד שנותנת ראייה חדשה לכל המהלך בפרשה שלנו. יפתח מדבר 300 שנה, ככה הוא עצמו מתאר, אחרי כניסתם של ישראל לארץ, אחרי המלחמה שיש לבני ישראל עם השכנים הגובלים בארץ בתום דור המדבר ועל מפתן הכניסה לארץ ישראל. והדברים שלו לא מופנים אל העם, אלא אל מלך בני עמון. זו התייחסות חוץ. הדברים בהפטרה שאנחנו נראה בשבת הקרובה הם הרבה יותר מאוחרים, הם דברים כבר של מיכה המורשתי, והם מובאים בנבואת מיכה כמופנים אל העם. גם יפתח בדברים אל מלך בני עמון, שמיד נראה אותם, וגם מיכה בדברים שלו אל עם ישראל, רואים את בלק ואת הפרשה הזו של בלק, את הפרשה הזו של מלחמת ישראל במואב, שבעצם לא הייתה ולא נבראה, אלא כמעט הייתה, והייתה לאיזו מין כללה גדולה שבגין הזה, הדבר הזה שאהב השם אלוקיך אותך, הוא הפך את הכללה מכללה לברכה. את המלחמה הזאת, את העניין הזה, את הרעיון הזה, רואים גם יפתח וגם מיכה כנקודה המרכזית בתולדות ישראל, בכניסה שלהם לארץ ישראל, או בכלל במעבר שלהם ממצרים דרך המדבר אל הירושה הזאת של הנחלה בארץ. יפתח, כפי שאמרנו מקודם, מחדש גם חידוש גדול. וזה החידוש שנותן אור קצת על ההיסטוריה של הפרשה. בפרשת השבוע שעבר ראינו בתוך הפרשה שבני ישראל פונים אל סיחון, הם שולחים מלאכים אל סיחון מלך האמורי ומבקשים ממנו עבור בגבולו. בדיוק כמו שפנה משה אל מלך אדום, כפי שהערכנו בשבוע שעבר, וביקש ממנו עבור בגבולו, כך בני ישראל פונים אל סיחון. אחרי הפנייה לסיחון ואחרי השיחות שהיו לנו שם עם אוג ועם סיחון ועם מלך אדום, אנחנו מגיעים בפרשה שלנו לבלק בן ציפור מלך מואב, שלא היה לו בעצם שום דבר עם ישראל. ישראל לא פנו אליו, הם לא איימו עליו, לא ראינו שום מגע או מסע ומתן בין ישראל לבין מואב, ופתאום הפרשה הארוכה ביותר ביחסי האומות, ביחסי החוץ של ישראל עם מי מן האומות, היא הפרשה שאותה מנהל בלק בן ציפור במואב. יפתח, כך לימד אותנו בהפטרה של השבת הקודמת בספר שופטים, סיפר לנו שלא רק אל סיחון פנו ישראל, אלא הם פנו גם למואב. ובפסוקים שלמים הוא מתאר שהייתה פנייה גם לסיחון, גם למואב, ומואב סירב לתת את ישראל לעבור בגבולו. זה נתון פרוזאי, יבש, אבל היסטורית הוא חשוב מאוד להבנת הפרשה. חז"ל אגב שיבחו את יפתח על זה שזכה להכניס דבר לתוך התורה כדי שנבין את התורה ממנה. הם הראו עד כמה יפתח בדורו כשמואל בדורו, שאפילו יפתח זכה להכניס דבר לתוך התורה. איפה מתייחס יפתח אל בלק? יפתח מתייחס אל בלק בדברים שלו למלך בני עמון. כאשר זה פונה אל בני ישראל, הוא מבקש מהם את כל אותם שטחים שכבש ישראל בעלותו לארצו. הרעור ובנותיה, את כל המקומות שאותם מלך בני עמון מתאר. הוא מבקש את החזרת השטחים הגדולה הזאת ביחד, ומודיע שאם הם אכן יחזירו את כל אותם שטחים שהם כבשו, לא תהיה שום מלחמה. ועתה, כך פנה מלך בני עמון לישראל, השיבה את הן בשלום. זו הייתה התשובה שלו ליפתח הגלעדי, שפנה אליו ושאל אותו, מה לי ולך מלך בני עמון? יפתח פותח שם בנאום ארוך מאוד, מלא קשר והיסטוריה אל העם הזה שממנו יפתח קצת יצא, והתלקט ואליו התלקטו יחד אנשים ריקים כאשר לא היה כל כך נעים לו בגלעד, אבל זו פרשה בפני עצמה. ויפתח עונה לו שישראל לא לקח, ושלא, לא נשיב את הדברים מפני שאתה מעוות את ההיסטוריה. ובאיזשהו מקום הוא אומר לו, כל היוהרה שלך לגשת למלחמה היא חסרת סיכוי. כדי להגן את דבריו הוא אומר לו את הפסוקים שנמצאים לפנינו בדף בהתחלה. בפרק י' בשופטים בפסוקים כ"ה ואילך. ואתה, הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, אם נלחום נלחם בם, בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה ובערעור ובבנותיה ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה. ומדוע לא הצלתם בעת ההיא? פסוק קשה מאוד. הפסוק השני הוא ברור. אתם 300 שנה לא ניסיתם לעשות כלום. אגב, הוא ברור למרות שהיסטורית הוא קשה. בכלל לא ברור שבני עמון לא ניסו. סתם מעניינת השאלה, האם זו טענה בכלל? אז הם לא ניסו, עכשיו הוא מבקש את זה. אבל אנחנו לא ניכנס לזה. הטענה הראשונה, הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב. יפתח בכל הנאום שלו לא מזכיר דמות היסטורית אחת אחרת. הרי הוא לא מדבר פה עכשיו אל מלך שמבקש כאן משהו רוחני. בלק בן ציפור מלך מואב היה המלך היחיד שלא נלחם בישראל. הוא לא איים בחרב כמו מלך אדום. מלך אדום לא נלחם, אבל הודיע שהוא יוצא בחרב, לא תעבור ביתן בחרב אצל לקראתך. הוא לא פרץ במלחמה כמו סיחון מלך האמורי, כמו אוג מלך הבשן. הוא לא היכה ולא היכו אותו. דווקא מול מלך בני עמון, שמתאר בדיוק את הדמות ההפוכה. מלך בני עמון מאיים, המלחמה מול מלך בני עמון שאחר כך ינהל יפתח בהצלחה כבירה, היא מלחמה קשה מאוד, אכזרית מאוד. ובמלחמה הזאת מול מלך בני עמון, בשיחה הזאת, מזכיר יפתח למלך בני עמון דווקא את הדמות שנראית לנו הכי פחות מתאימה, את בלק בן ציפור מלך מואב. מה עשה בלק בן ציפור מלך מואב? הגיע למסקנה שאין מה להילחם פיזית עם העם הזה, וקרא לבלעם בן באור כדי שיקלל. מה הוא מחפש פה? בנבואה שנקרא בהפטרה של השבת הבאה, יופיע בלק כדמות לא כלפי חוץ, אלא כלפי פנים, לעם ישראל. מיכה המורשתי פונה אל העם, דורש מהם תביעות מוסריות גדולות, עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת, יוצא באופן תקיף נגד כל מערך הקורבנות למיניהו כאשר הוא חיצוני ולא נובע מפנימיות הלב, כמו הרבה נביאים אחרים. ואז אומר כך, אסער לכם את ההיסטוריה, כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. ואז, עמי, זכור מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. לא ניכנס לפירוש הפסוק, אבל ברור דבר אחד. מיכה, כשהוא רוצה לחזור על ההיסטוריה לפני העם, דבר שעשו הרבה פעמים, יהושע עושה את זה לפני העם, ושמואל עושה את זה לפני העם, ראינו את זה רק בהפטרת קורח, את שמואל מזכיר את ההיסטוריה לעם. מיכה מבקש להזכיר את ההיסטוריה ונוגע רק בסיפור אחד. העמדתי לך את משה, אהרון ומרים, אבל אין כאן שום ספציפיקה למשהו מסוים, אבל עמי זכור נא, מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם. להבדיל ממה שאומר יפתח למלך בני עמון, מה שאומר מיכה לבני ישראל נוגע באותו דבר. אנחנו בין שתי ההפטרות האלה, ושתי ההפטרות האלה גורמות לנסות להבין את הפרשה הזו באמת בהקשר המיוחד שלה, העולה על כל הדברים האחרים. מיכה מאוחר הרבה מהדברים שאומר יפתח בתקופת השופטים, וחז"ל ראו בפרשה הזאת, בפרשת בלק, גם משהו שחורג מכל הפרשיות האחרות של דור המדבר, אולי בכלל של התורה כולה. אנחנו אגב, לפני שניכנס למאמר הזה שאנחנו רוצים לראות בדברי חז"ל, ישנו מאמר חז"ל נפלא שאומר שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם. חז"ל מתארים מי כתב מה בספרי הנבואה. משה כתב ספרו וגם את פרשת בלעם. דבר מוזר מאוד. הרצפה אגב תגובה בעין יעקב, הרצפה טוען שפרשת בלעם זה משהו שאין לפנים, זה משהו שנעלם, ולזה הכוונה משה כתב ספרו ופרשת בלעם. אבל רוב הפרשנים, וכך פשוטה של גמרא, שפרשת בלעם זה מה שיש לפנים. ומשה כתב ספרו ופרשת בלעם עוד בלי להיכנס בכלל למה ביקשו לחדש כאן. ברור שביקשו לתת לפרשת בלעם איזשהו ייחוס שאין לפרשות אחרות. תיאו של הייחוס הזה נמצא בגמרא במסכת ברכות, דף י"ב, כאשר הגמרא מתארת דברים שביקשו לצרף לתפילות, ומפני כל מיני סיבות חיצוניות, היסטוריות, כאלו או אחרות, החליטו שלא לצרף אותן, או לקצר בצירוף, או לעשות משהו שונה ממה שרצו בהתחלה. כך למשל, שינו ביטויים מסוימים מפני המינים. כך למשל החליטו שלא להכניס את עשרת הדיברות שבאמת היינו מצפים לראות בתפילה כיסוד היסודות, כדי שלא יאמרו המינים שרק זאת התורה ודבר אחר הוא לא תורה. אחד הדברים המוזרים, המשונים, הוא הביטוי הבא בגמרא. אמר רבי אבאו בן זוטרתי, אמר רבי יהודה בר זבידה, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. ומפני מה לא קבעוה? מפני תורח ציבור. עוד מעט נגיע להמשך הגמרא, אבל ההתחלה היא כבר מוזרה מאוד. עשרת הדיברות בתפילה, לא רק שהשאלה מובנת למה ביקשו לקבוע, כמעט לא מובן למה אין את זה. זה טבעי, זה פשוט שהיסודות יהיו מונחים לפנים. אבל ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. מה נשתנתה שוב הפרשה הזאת? מה שוב נשתנתה הדמות הזאת? מה נשתנה העניין הזה שבפרשה מכל הפרשיות שבתורה? הגמרא תברר. אבל לפני שהיא מבררת, היא שואלת, מה הסיבה שהחליטו לשנות מהבקשה הזאת לקבוע את פרשת בלק? ומפני מה לא קבעו, מפני תורח ציבור? מה הייתה עם מה ביקשו לקבוע? תורח ציבור, אגב, נשמע נימוק מאוד טכני. לא קבעו כי זה תורח ציבור גם לקרוא את פרשת בלק. היא טכניקה כזאת של צמצום בהכבדה, בהתרחה. מה הייתה עם מה בכלל ביקשו לקבוע? אילי מה משום דכתיבה אל מוציאם ממצרים. אם נאמר שביקשו לקבוע את פרשת בלק כי יש בפסוק שכתוב בו אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו. הפסוק הזה כתוב בשתי צורות. פעם הוא מופיע בלשון רבים, אל מוציאם ממצרים. פעם הוא מופיע בלשון יחיד, אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לא יאכל גויים צרה וכו'. הוא מופיע תמיד בברכותיו של בלעם. אז אם הנקודה היא אל מוציאה ממצרים, ובפשט אנחנו מבינים שהכוונה היא ומזכירים פה את יציאת מצרים, והרי יש בקריאת שמע את המוטיב של יציאת מצרים, למה פרשת ריבית ופרשת משקלות? יש עוד פרשות בתורה שיש בהן את יציאת מצרים. נכתיב בהן גם יציאת מצרים. אלא אמר רבי יוסי בר אבין, דכתיב בה היקרא, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. זה הפסוק שבגללו רצו להכניס. רש"י אומר בגמרא במקום, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, אנחנו הרי רוצים לשאול מיד מה לזה ולקריאת שמע. רש"י אומר משהו שנראה לנו די מוזר. קרא שכב וכלבי מי יקימנו, מזכיר לנו את בשוכבך ובקומך. כך אומר רש"י בגמרא. טוב, זאת סיבה לקבוע את פרשת בלק? שואלת הגמרא, לא הבנתי את הרעיון עדיין, אבל אם הרעיון הוא הפסוק הזה, עוד לא הסברת לי מה עניינו, אבל אם הרעיון הוא הפסוק של קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, הרי למה אמרנו לפני רגע שהחליטו שלא לקבוע את פרשת בלק מפני תורח ציבור? נכון, תורח ציבור פירושו שזו פרשה ארוכה. אז אם זה תורח ציבור וכל הרעיון הוא הפסוק הזה, יוכנס רק הפסוק הזה. ולמה היי פסוקה ותו לא? יאמר רק הפסוק הזה ופה אין תורח ציבור, אנחנו כולנו נמחל על ההתרחה של פסוק נוסף בתפילה. אומרת הגמרא, גמירי, כל פרשה דפסקה משה רבינו עליו השלום, פסקינה. זה לא פסקה משה רבינו עליו השלום, לא פסקינן. כך למדנו, מקובל עלינו. פרשה שמשה רבינו פסק אותה, עשה בה הפסקה, קרא לה פרשה בפני עצמה, גמרינן. זה לא פסקה משה רבינו, לא גמרינן. הגמרא הזו קשה מאוד. כפי שאמרתי בתחילת הדברים, אני מבקש להיכנס לבירור של תוכן הפרשה מקדימה, זאת אומרת, לא מהפרשה עצמה, אלא מההתייחסות אל הפרשה, ואת עיקר העיון אני רוצה לעשות בגמרא הזאת עכשיו. כל הגמרא היא מאוד מאוד קשה. מבקשים לקבוע את פרשת בלק, ועוד לא הבנו בדיוק למה. לא קובעים אותה בגלל תורח ציבור. אז מה ההגדרה של תורח ציבור? פסוק אחד זה לא תורח ציבור. כמה פסוקים זה כן תורח ציבור? הגמרא שאלה, למה ביקשו לקבוע פרשת בלק? אילי מה משום אל מוציאו ממצרים או אל מוציאה ממצרים? אז זה כתוב במקום אחר. אם הגמרא העלתה את האפשרות שזה משום הפסוק אל מוציאו ממצרים, זאת אומרת שהיא הבינה שמדובר גם על הברכה של בלעם שבה כתוב אל מוציאם ממצרים, וגם על הברכה שבה כתוב קרא שכב כארי, כי היא מביאה אחר כך גם את הפסוק הזה. זה באמת די הרבה. זה לפחות שתי ברכות של בלעם. זה אולי ארוך. אבל אם הגיעו למסקנה שצריך רק את הפסוק קרא שכב כארי, ומה הסיבה שלא מביאים אותו כי כל פרשה שלא פסקה משה לא פסקינן, אנחנו יודעים להסתכל במסורה בספר התורה. בספר התורה המחולק, כמו שאנחנו זוכרים לפרשות פרשות, ויקראו רק את הפרשה הזו שכתוב בקרא שכב כארי. זוהי הפרשה שיש בה את מה טובו עליך יעקב, זו הפרשה שיש בה ברכה בפני עצמה. ואם מבינים שצריך לקרוא רק פסוק אחד, לא ראינו שמשלבים פסוק אחד בתוך התפילה? האם העיקרון שלא פוסקים פרשה שלא פסק משה קיים כל פעם בתפילות? אנחנו לא מביאים פסוק בפני עצמו? ומה היא אהבה אמינה בלשון שלנו, של חז"ל? מהי המחשבה הראשונית שלהם? שהסיבה שרצו להביא את כל פרשת בלק היא משום אל מוציאה ממצרים, כי כתיב ביציאת מצרים. כל כך הרבה פעמים בתורה יש יציאת מצרים, אז צריך להביא את כל פרשת בלק כי כתוב שם אל מוציאה ממצרים? זה כל כך מקטין על פניו לכאורה את פרשת בלק. בלעם מגלה בברכות שלו כאלה תופעות גדולות. מה התופעה שנדבקו אליה? שבלעם אמר אל מוציאה ממצרים. פלאי פלאות. ידענו שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. בלעם אומר דברים נפלאים, הוא אומר כנחלים ניטאיו כגנות עלי נהר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אם את זה היו מבקשים להכניס לקריאת שמע, כולנו היינו מבינים שזה אומר משהו. את החידוש ההיסטורי הזה שאל מוציאה ממצרים, את זה שבעצם לא ראינו בו שום חידוש, את זה ביקשו להכניס בקריאת שמע? הרב קוק עוסק בהרחבה בפרשה, הוא מתייחס לחלק מן השאלות שאלינו עכשיו. לפני שאני אכנס אליו, אני רוצה רק לגבי הדבר האחרון שהערנו, לתת את הדעת מנקודה אחת שרק נזרוק אותה כרמז עכשיו, ואני מקווה להגיע אליה בהמשך הדברים. שאלנו בסוף, באמת הביטוי אל מוציאה ממצרים נראה הווה אמינא באמת קלושה מאוד. לא חידש פה בלעם כלום. מי שיודע לקרוא את פרשת בלק בלי שום תוספת של כלום, בפשוטו של מקרא ממש, יגלה שהחידוש הזה הוא חידוש עצום. בואו נחזור רק שנייה לפסוקים, ונגיע עוד רגע לדבריו של הרב קוק בפירושו לגמרא. נחזור רגע לפסוקים בתחילת הפרשה. הפסוקים מופיעים כאן בתחילת העמוד. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמור. אני עוד רגע אגיע לפסוקים, אני מדלג קצת, יש שם הדגשה באמצע פסוק. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור, הנה עם יצא ממצרים. מאוד מעניין, מי זה העם הזה? איך קוראים לו? בלק אולי לא יודע את שמו, אז נחזור לפסוקים בהתחלה, פסוק ב', ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. הוא יודע בדיוק לזהות את התופעה הזו. הוא פונה אל בלעם ואומר לו, הנה עם יצא ממצרים. מי הוציא אותו? ומי העם? ומה הבעיה שלך עם העם הזה? הנה חיסה את עין הארץ. עוד רגע נגיע. תגידו, אולי זו הדגשה לא מדויקת. המלאכים מגיעים אל בלעם, והקדוש ברוך הוא נגלה אל בלעם בחלום ושואל אותו בלילה, מי אלה פה? ובלעם אומר לו, המקור הבא, ויאמר בלעם אל האלוהים בפרק כ"ב, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, הנה העם היוצא ממצרים. בלעם מצטט, אבל הוא משקר כאן שקר קטן מאוד. זה לא עם סתם, זה העם היוצא ממצרים. ומה בלעם מחדש בברכות שלו? אל מוציאו ממצרים. אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו, ולכן כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. החידוש של אל מוציאה ממצרים הוא כנראה חידוש בכלל לא קטן. בלק מבקש למצוא את נקודת השורש שבה אפשר להילחם בעם הזה. בלק לא מוכן לקרוא להם בני ישראל, כי הוא מבין שהקריאה בשם הזה היא אוטומטית הכרה דה יורה, הכרה חוקית, אמיתית, בקיומו ובתפקידו של העם. הוא גם לא מוכן לראות את העם הזה כמי שיש לו את אותו העניין האלוקי, מובטח, קיים, נצחי. הוא מבקש להפר את הקשר הזה בין העם הזה לאלוקם. הנה עם, סתם, יצא ממצרים. ולכן אתה בלעם שיש לך כוחות אלוקיים, אתה בלעם שיודע דעת עליון, אתה בלעם שיודע לכוון ולמצוא את הדרך ושונא את העם הזה לא פחות ממני, אתה תמצא בטח את נקודת השורש ותדע איך לקלל אותי. אנחנו נראה בהמשך איך בלעם מחפש לאורך כל הפרשה את הנקודה. הוא מבקש מבלק להזיז אותו ממקום למקום, אולי מפה נמצא את זה, אולי מפה נמצא את זה, בני לי בזה שבעה מזבחות, בני לי בזה שבעה מזבחות. בכל פעם שהוא לא מוצא, הוא חוזר על התופעה הראשונה. אתה זוכר, בלק, מה היו המילים שאמרת לי בתחילת השליחות? הנה עם יצא ממצרים. אגב, איזו מילה זאת? הנה זה עכשיו. והנה הוא יושב ממולי. הנה עם יצא. כל העולם מכיר כבר את העם הזה שם. שמעו עמים נרגזו. התחיל אחז יושבי פלשת. כמה בלק מנסה להקטין. כמה בלק מנסה להפוך את זה לסיפור שצריך איכשהו להתמודד עם. מה הבעיה של הדבר הזה שנקרא עם יצא ממצרים ופתאום הוא קיים? הנה היא חיסה את עין הארץ. יש כאן סיפור דמוגרפי. הוא משתלט. צריך לפתור את הבעיה. אנחנו עוד מעט ננסה להבין מה בדיוק בלק רצה. הוא רצה עוד הרבה יותר. אבל כשחזל העלו את ההשערה שהסיבה שביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה, היא בגלל הפסוק אל מוציאה ממצרים, הם לא רק ביקשו להגיד את יציאת מצרים. הם ביקשו לומר שאל מוציאה ממצרים, זאת הייתה התגובה האלוקית לטענה, הנה עם יצא ממצרים. ההיסטוריה שלהם היא לא איזושהי קונסטלציה שהתרחשה במקרה או לא במקרה. זאת תוכנית אלוקית מסודרת. הרי בלק מופיע בדיוק בצומת שבה הוא מבקש לעצור את התוכנית מלהתממש. לאן הולכת התוכנית הזאת? העם הזה יצא ממצרים, ויש מגמה ברורה. תביאימו ותתאימו בהר נחלתך. יש לעם הזה מגמה, הוא יודע לאן הוא הולך. ורגע לפני הכניסה של העם הזה לסיום המלאכה הזאת, בלק פונה לבלעם ואומר לו, בוא נטפל בשורש. בוא ניגע בנקודה שיכולה להרוס את הכל. אתם יודעים מה, ברשותכם, לפני שנחזור אל הדברים של הגמרא הקודמת, בוא נגמור רגע את הפסוקים עוד פעם של בלק. בתחילת הפרשה, הם נראים פסוקים מאוד תמימים, אבל תראו כמה חידוש יש. שוב חזרה אל הפסוקים. אני חושב שבפסוקים האלה מתברר את המגמה של בלק. בלק נראה על פניו לפעמים סך הכל איזה מין שדכן, שדכן לחיפוש מקלל. הוא מתווך כזה, שתפקידו הוא למצוא איזשהו מקלל שימצא את הקללה, ויש לו כנראה איתו קשר טוב. והוא בעצם לא משמש שום תפקיד. זה אגב מה שהפליא אותנו כשפתחנו בפסוקים שנפתח. אם אנחנו היינו צריכים לתאר דמויות מרכזיות, חריזמטיות, גדולות של מנהיגים, של גנרלים, בתקופת דור המדבר על מפתן הכניסה לארץ, ודאי שהיינו מעדיפים בברירה את אוג מלך הבשן, מאת בלק בן ציפור מלך מואב. זה נראה מאוד ציפורי יחסית לאוג. אם אנחנו צריכים לדמות את סיחון מלך האמורי, את מלך חשבון, בלק בן ציפור. הרי זה הפליא אותנו כשדיברנו על כך שאת בלק בן ציפור הוא מביא יפתח הגלעדי אל מול מלך בני עמון הענק, כדי להגיד לו אפילו הוא לא הצליח. התשובה של מלך בני עמון הייתה צריכה להיות שיש גבול לביזיון. מה הוא מבחינה היסטורית? הוא הביא אחד שישכלל כללו, שיגיד כל מיני רעיונות. הוא לא דיבר כמדינאי, כגנרל, כאיש צבא, כמצביא. עיון קצת יותר עמוק בפרשת בלק בהתחלה. מגלה לנו בעצם איזה עומק יש ברעיונות של בלק. מי שיודע להסתכל טוב בפסוקים, אני חושב שיסודה של כל האנטישמיות נמצאת שם. לא אצל בלעם אחר, אצל בלק בתוכנית. נחזור רגע לפסוקים. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. מה הוא ראה? עובדתית, פיזית, מלחמה חזקה, ניצחון גדול. הוא ראה את מה שאחר כך תיארו, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. אז מה סיבת הפחד? עם ישראל גדול, נכון? ויקוץ מואב מפני בני ישראל. מזכיר לנו מאוד 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 את הביטוי בספר שמות. ויקוצו מפני בני ישראל. גם שם ויקוצו נבע ממה? מזה שפתאום העם מתעצם. נכון? ונרבה. זה היה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו. אם כי המציאות היא שונה, כי הרי דיברנו כבר בהתחלה. מה בעצם עם ישראל מחפש שם? הוא בסך הכל ביקש ממואב מה? עבור בגבולו. הוא לא ביקש כלום. אם יש מלך, הערה מאוד חשובה, מכל המלכים במדבר, שאין לו בכלל מה לדאוג מעם ישראל, זה רק בלק בן ציפור מלך מואב. כי רק על העם שלו, רק על העם שלו, נאמר לעם ישראל מפורשות, אל תתגר במלחמה. אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. זה נאמר רק על מואב, בגלל אותן סיבות שאתה חייב למואב וכו' וכו'. אז בעצם לבלק בן ציפור זה דבר מאוד מעניין. לא, אני לא יודע אם שמים לב לזה. לבלק בן ציפור אין מה לפחד ממלחמה. הרי עם ישראל מצווה שלא להילחם. ויאמר מואב אל זקני מדיין, זה הדבר שכל הפרשנים אגב מיד מתעסקים איתו. למה הוא לא מדבר עכשיו? מואב פונה פה אל זקני מדיין ועושה פה מיד כינוס כללי. זה לא קרה, לא אצל אוג, לא אצל סיחון. מואב מיד עושה פה עסק בינלאומי. יש פה ועידה, יש פה סיפור אחר לגמרי. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו. אנחנו זוכרים את הביטוי קהל מהשיעור הקודם. עסקנו אז בקהל ובעידה. נגיע לזה עוד מעט. עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו. מי זה הקהל? עם ישראל. מה הבעיה בעם ישראל? כך היא תוארה מקודם בפסוקים. מה הבעיה בעם ישראל? הוא גדול, הוא רב, הוא חזק. איך הם ילחכו את כל סביבותינו? הביטוי ללחך ממשיך את הפסוק. כלחוך השור את ירק השדה. ברצינות, אם רוצים לתאר אויב מפלצתי כל כך גדול, אין ביטוי יותר מתאים מהביטוי הסיפורתי הזה של שור המלחך עשב בשדה? כך מתארים אווירה פסטורלית של שבת אחר הצהריים. כך לא מתארים ערב מלחמה. זה הביטוי הכי תפלצתי שמצא בלק ומואב עם זקני מדיין כשהם מדברים על העם הזה? עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה? מה הרעיון? נכון, השור מלחך עם הלשון שלו ומחסל את הירק מסביבו. אבל איפה הביטוי הזה? וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה בארץ בני עמו וכו' וכו' לקרוא לו. קראנו פעם. בא לעקידת יצחק, ויצחק הרמי, אומר כאן הסבר בלתי רגיל. הוא מדבר על כלחוך השור, ואני חושב שזו הפרשנות הגדולה ביותר כאן. אני מביא אותו בלשונו, כי הביטוי שלו הוא גם נקרא מבחינת צורה פרשנית. כל ימי, בא לעקידה מתחת הפסוקים. הייתי כהה בזה המשל. תראו אגב את הלשון שלו. הייתי כהה בלשון הקהה את שיניו. הכל היה כהה לי, לא חד, לא בהיר. עד שראיתי הפרות רועות בעץ. חשבתי בבית המדרש, ניסיתי להבין, עד שהבנתי שפה אי אפשר להבין כלום, הלכתי לאחו, הסתכלתי על הפרות כדי להבין פשט בפרשת בלק. אחרת אי אפשר להבין. עד שראיתי הפרות רועות באפר, וידעתי כוונתו. כשהקדה אומר, כל ימי, אפשר להגיד לו, כמו שלומדים בכיתה, תסתכל בי בן עזרה. כל ימי הכוונה היא שום דבר לא סיפור. משהו פה מטריד אותי כל הזמן. רק מי שכל ימיו כהה באיזשהו עניין, כהה פירושו, לא הבנתי. זה לא חד. זו הגדרה כל כך יפה של פרשן. אני ידעתי, אני יודע את הפירושים. אם ישאלו אותי מה אמרו פה, אני יודע את אבן עזרא, אני יודע את מה שאני יודע. אבל אני כהה. איך לומד הרמב״ם את מצוות תלמוד תורה? מה מקורה של מצוות תלמוד תורה שנאמר ושינן? זה יהיה משונן. משונן פירושו שהשם תהיה חדה. ולא כהויה. נו, אז מה עשיתי? הלכתי לראות את הפרות הרועות באפר, והנה הכוונה. נראה את לשון. וזה, שדרך השור להוציא מפיו שבט לשונו, העברית שלו היא פלאית, שבט לשונו דרך הצד, ולהאריך אותה יותר, לשון הזאת הולכת ומתארכת, ולשולחה לאורכה סביבות פניו. כל מי שזוכר את זה, הוא שולח ומלפף את הלשון הזאת סביבות פניו. ובסעיריותה, הלשון הזו היא חזקה וסעירה, שהיא נעשית כמגל, היא נעשית ממש כמו מגל כזה, כגרזן כזה, הוא תולש כל ירק עשב, אשר לוחכו ומכניסו בתוך פיו, בדרך הצד אשר הוציאה. באותו סיבוב, אם הוא לוקח ימין לשמאל, אז בדרך הוא פשוט לוקח כל ירק עשב שיש. הוא מוציאה את הלשון ועושה כן תמיד. אבל עכשיו העיקר. זה יפה, נו, אז זה. יש המון דוגמאות, חרבות. אז מה רצו מהשור? והנה, פלאי פלאות האלה, מקום הנחת פיו הוא בטוח, וסביביו נפערה מאוד. כל משפט פה זה פסוקים. המקום הכי בטוח, כל זבוב יודע את זה כשהוא בא לשבת על הראש של השור. המקום הבטוח ביותר הוא בדיוק מתחת לשור, שם הוא לא מסוגל לעשות כלום. מתחת ללסת שלו. מתחת לפרצוף הגדול של השור אין שום סכנה. הסכנות זה רק בסביבה. מקום הנחת פיו הוא בטוח, וסביביו נפערה מאוד. והוא עצמו המכוון מהם, אומר העקידה. כי אף שיובטחו שלא יתגרו במלחמה, העקידה לא יכול להיות שמואב לא יודעים את אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. הרי בני ישראל פונים אליהם, כך למדנו בשופטים, ואומרים להם תנו לנו לעבור. אז מה, הם לא אמרו להם בתוך המסע ומתן, רבותיי, זה אסור לנו אפילו אם אנחנו רוצים לא תהיה מלחמה. הם משכנעים את אדום ואת סיחון דרך המלך, מי באר לא משתמע. מה הם אומרים להם? הם אומרים להם אנחנו לא נעשה כלום, הם אלף פעמים אמרו להם מן הסתם ולא ניגע בכם ואסור לנו לגעת בכם. אף שיובטחו שהם לא יתגרו במלחמה, מכל מקום יגורו שיקרה לי סביבותם, מה שיקרה לי סביבות פי השור, כמו שאמרנו. זה נשמע קצת מוזר, זה נשמע שהבלק בן ציפור הרשע הזה, הוא האיש האידיאלי שדואג לעולם. מה הכוונה? מואב ומדיין מכנסים ועידה בינלאומית, והם הולכים לבלעם ואומרים לו, בלעם, אנחנו יודעים שאתה לא איש לאומי. אתה לא איש ששייך לאומה אחת. איך חז"ל קוראים לבלעם, הזכרנו את זה הרבה פעמים, בלא עם. אתה לא שייך לעם מסוים. אתה שייך לשורש של הכל. אנחנו באנו אליך לדבר איתך על בעיה שלא שייכת לאומה. לנו יש את הזכות היחידה לבוא ולהגיד לכם. אין לנו בעיה כמו סיחון, ואין לנו בעיה כמו אדום. עלינו יש ההפך, תעודת ביטוח. בנו הם לא יעשו כלום, אל תתגר במלחמה. ודווקא אנחנו באנו להגיד לך, אתה יודע מה הבעיה של העם הזה? העם הזה הוא שור. אנחנו בטוחים למה זה. אבל יש לו לשון כזאת, שתהרוס את העולם כולו. אתה לא מבין, העם הזה נראה באמת פסטורלי ויפה, כמו השור, כמו שבת אחר הצהריים שתיארנו מקודם. אבל אתה לא תופס שלדבר הזה צריך פתרון סופי. אתה לא תופס שלדבר הזה צריך פתרון מהשורש. כל הפתרונות של לנסות לחסל אותו, פעם זה יצליח, פעם זה לא יצליח, כל כלי יוצר עליו לא יצליח. יש דרך אחת לגמור אותו. לגעת בשורש ולנסק אותו מהשורש. כמה זה נורא וגדול, אבל חכם מה שאומר. איך אמר לו יפתח למלך בני עמון? הטוב, טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב? הרוב רבים ישראלים נלחום נלחם בם? רשי ורדק מסבירים שם, הרוב רבים ישראלים נלחום נלחם, הוא כן נלחם בישראל, כך או אחרת. נדמה שמותר להגיד שהפשט הפשוט הוא, הוא הרי היה חכם מספיק כדי להבין שאין טעם להילחם בהם פיזית. הוא היה חכם מספיק כדי לדעת שיש שורש. על מה אתה מדבר עכשיו, אדוני מלך בני עמון, שואל יפתח הגלעדי? אתה שכחת עם איזה עם אתה מתעסק? בלק הוא הגאון הראשון שהגדיר את הבעיה של העם הזה כסרטן של העולם. הוא שור חמוד שמניח את הראש בנחת, יש לו לשון גדולה, ואין לו שיניים של אריה, והוא לא מפחיד, והוא לא מעצמה, הוא בסך הכל עם קטן, והוא כל הזמן אומר מה רוצים ממני. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את התלאה אשר מצאתנו, והוא מתפלל, והוא נחמד, כן, אבל הוא מסוכן לאנושות. ואתה יודע מה קורה עכשיו בלעם? הוא בדרך למדינה שהוא הולך להקים. כל האסונות שהיו עד עכשיו זה כלום, זה בערבון מוגבל לעומת מה שהולך לקרות. הוא הולך להקים מדינה בארץ שהוא הולך להיכנס אליה. הוא עכשיו בדרך, אוטוטו הוא הולך להיכנס. הוא ביקש ממני לעבור אצלי. אני לא באתי לדבר איתך עליי. לכן מואב מכנסים מיד קודם כל ועידה בינלאומית. מואב הולכים אל זקני מדיין. הם מדברים בשם ועידה גדולה. ואומרים, רבותיי, אנחנו לא באנו עם שום בעיה לאומית. אגב, אחרי שרואים את זה, זה כל כך מוכח בפסוקים. איך כתוב בפסוקים בהתחלה? ויער, נחזור רגע לפסוק הראשון, בלק בן ציפור. רק שני פסוקים אחר כך, בסוף פסוק ג' כתוב, ובלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא. כך כותבים עברית. אנחנו עוד לא שמענו על האיש הזה אף פעם. אז לא שייך להגיד לנו מי הוא? אפשרות אחת בחזל היא שאחרי זה מינו אותו. טוב, אבל אולי הפשטות של הדברים היא בדיוק מה שאמרנו. בלק בן ציפור רואה את הדברים לא בתור מלך מואב, אלא כאיש בינלאומי שמדבר על הסכנה הבינלאומית בעם ישראל. המספר המקראי בקודש אומר אחר כך, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. מי שזוכר, ולא נזכיר את הכל, דיברנו ארוכות ארוכות בשיעור הקודם על ההבדל בין קהל לעידה. עידה אמרנו שעם ישראל נקרא כאשר הוא מחובר אל שורשו. קהל הוא נקרא כשזה התקהלות של רבים. מה רוצה בלק להגיד לבלעם? כשננתק אותו מהשורש, אז זה יהיה סתם עם שיצא ממצרים. שהבעיה היא דמוגרפית שהוא מכסה את עין הארץ. איך הם קוראים לעם הזה? עתה ילחחו הקהל את כל סביבותי. כלחוך השור את ירק. זה קהל. בישראל לא קם נביא כמשה, אבל אתה בלעם הרי זה שיש לו את הכוח להגיע אל השורש. אתה יכול לפתור את הבעיה. נעשה אותו לקהל, לעם נטול שורשים, ננתק אותו מהיסוד, ונצליח לנצח. בלק ידע את ההיסטוריה לא רק היטב, היטב מכולם. הוא ידע בדיוק איפה העם הזה יצא. הוא ידע בדיוק מתי זה קרה. בא אל בלעם כאילו בפנים, ואומר לו את מה בעצם הוא היה רוצה לו. בלעם מגיע לשיא של הברכות שלו, אחרי שהוא קובע את מה של הקורא הפשוט, נראה בלי שום חידוש. אל מוציאם בלעם. עכשיו הוא... אומרים תחנון, בי"א, בי"ב, בי"ג, אדר. למה לא אומרים תחנון? כי בעקבות המשנה בתחילת מסכת מגילה, יושב האמינה בגמרא, שאפשר לקרוא מגילה מלכתחילה גם בי"א ובי"ב ובי"ג. עולם הוא לא. רצינו להכניס לתוך קריאת שמע שמה אני עושה זה. אני הולך לקבל בעול מלכות שמיים. ולתרגם את עול המלכות שמיים הזה שאיתו אני מתחבר אל השורש שלי לתרגום המעשי של עול מצוות. ביום ובלילה. בואו נתחיל את זה עם הרעיון של אל מוציאם. עם התשובה הגדולה של בלעם שהוצמה בפיו ועל כורחו על ידי הקדוש ברוך הוא. התשובה הגדולה שהוצמה בפיו של מי שמכל התורה כולה ניסה לחתור אל השורש ולהילחם בשורש. ולא לבד באנו לכאן. ולא לבד הצלחנו לעשות את זה, ואנחנו בעל כורחנו עידה ולא קהל. בעל כורחנו מחוברים אל הנצח הזה שלא ישקר ולא יגיד. כל הרעיון הגדול הזה מקבל את שיא העוצמה שלנו, כאשר מתייחסים לנקודה שהכל נאמר על מסתן הכניסה לארץ. עד עכשיו נגענו בכך שבלק רואה את הכניסה לארץ כהתקדמות של שלב נוסף שהופכת את הבעיה הזאת של עם ישראל לגדולה עוד יותר. לא רק כמו מצרים שראו פה בעיה דמוגרפית שתהרוס להם את הממלכה. הם יהפכו עכשיו למדינה, למעצמה, יהיה להם שלטון. הם יקבלו הכרה בינלאומית. אבל כשמעניקים, גם לזה בלק ירד לפי האם. איך המשיכו חז"ל בגמרא שבה פתחנו היום? אם זה רק משום אל מוציאה ממצרים, אפשר היה את הרעיון להביא מדבר אחר. אלא אמרו חז"ל זה משום הפסוק קרא שכב חארי וכלבים מיקים. שאלנו את עצמנו, אז מה זה קרא שכב חארי? רש"י כך אמרנו, אמר בגמרא במסכת ברכות על הגמרא עצמה, שקרא וכלבים מיקימנו מזכיר לו את בשוכבך ובקומך. זה קשה לי. רש"י על התורה מסביר את הפסוק קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, ואני מצטט את רש"י, קרא שכב שיתיישבו ישראל בארתם בכוח ובגבורה. בלעם חורג פה מהנבואות שעוסקות ברעיונות המוסריים על העם הזה, ברעיונות הטהורים ששייכים לתוארו של העם הזה מבחינה היסטורית. הוא כבר לא מדבר פה עכשיו על מראש צורים הראינו מגבעות, הוא לא מדבר על אבות ואימהות, הוא מתחיל לדבר על הארץ של העם הזה. אלה הפסוקים שנמצאים בפרשה הזו של מצוב. ואני קורא את חלקם. מצוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. עוד נחזור אל הפסוק. איך? כי נחלים ניתאי, כגנות עלי נהר. מי הם האוהלים? את מה הוא מתאר? אונקלוס, שנמצא לפנינו בעמוד, מביא שני תרגומים. אונקלוס מביא תרגום אחד, אבל לנו יש שני נוסחאות. הנוסח המקובל שבדרך כלל מכירים, כתוב בו מצבה משכנייך יעקב, בית מישרייך ישראל. בדף שלפנינו קראנו לזה נוסח ב'. קראנו לזה נוסח ב', כי בגרסאות המדויקות מופיע נוסח אחר לגמרי. מצבו אוהליך יעקב, נראה את הנוסח הראשון, מצבה ארח יעקב. מוזר מאוד. בלעם עומד במדבר. מה לו ולארץ? בברכות הקודמות לא דובר מילה אחת על הארץ. בברכות הקודמות דובר לא הביט אבן ביעקב, השם אלוהיו אמו. דובר על מה עקב לא כבועל, מי מנה אפר יעקב ומספר את רוב הישראל. מה הוביל את אונקלוס לתרגם כך? בוא נראה את הברכה. מצובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, אונקלוס תרגם מצבה הראה. הלאה. עכשיו תראו פשוט את הפסוקים כמה הם פשוטים. כי נחלים ניתאיו. כי פשוטו אנחנו מדברים בארץ. כגנות עלי נהר. מאוד מאוד לא רחוק ממה שהתורה מתארת את ארץ ישראל בניגוד למצרים בספר דברים. עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. כאהלים נטה השם, כארזים עלי מים. אני אגב אומר בסוגריים ומגיע מיד, חז"ל דרשו את הכל לגבי בתי כנסיות ובתי מדרשות של מדבר, של חוץ לארץ. אונקלוס מתרגם את הכל לכאורה על ארץ ישראל. ועוד רגע נראה שבעצם שני הפירושים האלה הם בדיוק שני הרעיונות שעליהם עומד עכשיו בלעם בברכה שלו. יזל מים מדליו, וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו. זה אגב כל כך פשוט, זו הפעם הראשונה שבלעם מדבר מפורש על שם שעוד לא קיים בהיסטוריה. אגג. מי זה אגג אנחנו יודעים? זה אגג מלך עמלק, שהוא ירום ממנו. מתי? איפה? רק בארץ. הרעיון של אגג ושל מלחמת עמלק היא מצווה שיש על המלך אחרי שנכנסים לארץ. זה לא מצווה שקיימת לפני כן. זו הפעם היחידה שהוא מדבר מפורשות על דמות ספציפית. וירום מאגג מלכו, ומה יקרה אז? ותינשא מלכותו. איפה? בארץ ישראל. פשט פסוקים. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו. יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחת. ואז בא רשי. קרה שכב כארי וכלבי מי יקימנו. מה הפשט אומר רשי? יתיישבו ישראל בארצם בכוח ובגבורה. כי כך הוא הבין את פשט הפסוקים. וזה הפשט של הפסוקים. מברכך ברוך ועוררך ארור. זו גם הסיבה שכאן עוצרים את הכל. כאן עוצר בלק את העסק ואומר גמרנו. ואיחר רב בלק אל בלעם ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם לקוב אוי ויקרתיך, והנה ברכת ברך, ואתה ברך. מה הרעיון? זה היה שלוש פעמים. למה עצרו? כי בלעם הגיע לסוף הברכות. הוא סיים לחבר את השורש של אל מוציאה ממצרים עד לסוף של המלכות, עד לסוף של התיישבו ישראל בארצם בכוח ובגבורה. לפי זה הפסוק קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, הוא בעצם סיומם של כל ברכותיו של בלעם. הוא הרגע האחרון, והוא בעצם היעד, התעודה של הכל. התיישבו בארצם בכוח ובגבורה. חשבו חז"ל שהפסוק הזה בגינו צריך לקרוא את פרשת בלק. ועדיין אנחנו שואלים, פרשת קריאת שמע עניינה עול מלכות שמיים ועול מצוות, אבל מה לזה ולהתיישבו ישראל בארצם? אומר הרב קוק, ונראה את הדברים בקיצור, ששם שיסוד התורה, דברים עצומים, וזה יענה לנו לנקודה שניסינו לגעת בה גם בפעם הקודמת וגם הפעם, המסתן הזה של הכניסה לארץ, המעבר ממדבר לארץ ישראל, כשם שיסוד התורה הוא קבלת עול מלכות שמיים, דהיינו אחדותו יתברך, ועול מלכותו, כלומר אחדותו של הקדוש ברוך הוא, ועול המצוות הם תלויים זה בזה, כי המוציא לאור את תכלית אחדותו הוא רק עול המצוות, אלמלא עול המצוות כל רעיון אחדות השם נשאר רעיון פילוסופי של מונותאיזם גדול ויפה, אבל זה יתממש דרך עול המצוות, ולכן עול מלכות שמיים של פרשת שמע ישראל מתחבר ליום יום של פרשת והיה עם שמוע בעול מצוות, ובויומר של עול המצוות ביום ובלילה, של עול המחשבה של ולא תטורו. כמו כן, כאן הכל תמון במשפט הבא של הרב. כמו כן הוא יסוד תורי, תורי הכוונה היא תורני. חוסנם ומעוזם ותוקפם של ישראל. אי אפשר לנתק, אין ערך לחוסנם ומעוזם ותוקפם הפיזי לאומי של ישראל, אם הוא לא מחובר לעול מלכות שמיים ועול מצוות. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, כי לקחו את פרשת בלק וראו אותה מסתיימת והתיישבו ישראל בארצם. אני חוזר על כל מה שאמרנו. בלק ביקש מבלעם למצוא פתרון סופי. מתי הוא ביקש למצוא פתרון סופי? לפני שקורא הדורות מראש עמד להכניס את ישראל לארץ. זו דרכה של ההיסטוריה. את הפתרונות הסופיים תמיד ניסו למצוא לפני התקומה, לפני שעם ישראל נכנס לארצו ותינשא מלכותו. זה היה אצל הגג, זה היה בדור שלנו, זה היה אצל המן, כשבני ישראל מקבלים בהצהרת כורש את האפשרות לחזור, וזה עכשיו מתרחש אצל בלק ואצל בלעם. ופרשת בלק בקריאת שמע באה בעצם כדי להראות את הרעיון הכולל שאותו ביקש בלעם לעצור. יהיה להם עול מלכות שמיים ועול מצוות, אבל הם יהיו ממלכת כהנים כפי שתמיד אנחנו חוזרים. הם ידעו לעשות את זה במלכות, בארצם, בכוח ובגבורה. הם יבינו שאין ערך בכלל לתוקף ולחוסן הזה בלי שזה מחובר חיבור מוחלט לעול מלכות שמיים ועול מצוות. הם ביקשו לקרוא את פרשת בלק בקריאת שמע. למה ביקשו לקרוא את כולה? כי רק מי שקורא את כולה מבין שהיא מגיעה בסוף להתיישבו ישראל בארצה. שזו נקודת השיא, אבל נקודת השיא הזו באה על האבות ועל האימהות, על מראש צורים הראינו, על מגבעות אשורנו, על כל המערכת שאותה תיאר בלעם בברכות לפני כן. אז ממשיך הרבה. להיות תכלית המצוות אחדות השם יתברך, ואחדותו יתברך אינה נודעת בעולם כי אם על ידי ישראל. על כן המצוות הן מקיימות את ישראל לפניו יתברך לעם, ומה שישראל הם חיים וקיימים ועומדים לעד, זה יוביל אל התכלית של אחדות ידיעת השם בעולם. אם כן שייכת מאוד לקריאת שמע פרשת בלק, המדברת בנצחיותם של ישראל, שהיא הקשר שמאחד יסוד אחדות השם עם עול המצוות, אבל עכשיו החלק הנוסף העיקר, אלא שכיוון שאי אפשר מפני צורח ציבור, כאן ההפתעה הגדולה בפירוש של הרצות. אנחנו שאלנו מה זה צורח ציבור. פסוק, 10 פסוקים, 12.5, כמה פסוקים זה צורח ציבור? הגדרה מאוד מוזרה.
אומר הרב קוק, מה זה צורך הציבור? ובאמת נקרא קודם את הדברים בלשונו ואז נסביר. לא כל הדעות יכולות להבין ערך הנעלה של המצוות על פי תכליתן הלאומי, ואיך הוא דבק בעצם התכלית של אחדות השם יתברך. אבל אומר את זה הפסוק לבדו, כמו להשריש דעה נפרדת לעצמה על דבר תכליתם של ישראל ומעוזם הלאומי, שבזה התעוררו רגשות לאומיים שהוא טוב מאוד לחזק כל כושל, זה צריך להישמר מזה מאוד. נראה את זה מי. תורך ציבור, אומר הרב קוק, זה לא עניין טכני של פסוק אחד או עשרה. מתי ביקשו לקבוע פרשת בלך בקריאת שמע? מדברים פה אנשי כנסת הגדולה, אלה שקובעים לנו את סדר התפילות. עם ישראל עומד לצאת לגלות, והם מבקשים לקבוע את הרעיון שאין מצב כזה נורמלי של עול מלכות שמיים ועול מצוות בלי שהוא מחובר בסופו לארץ. ובו זמנית אין מצב נורמלי של התיישבו בארצם בכוח ובגבורה בלי שזה מחובר כל הזמן אל השורש של עול מלכות שמיים ועול מצוות. אבל הרעיון הזה הוא קשה לקליטה, קשה להבין את הרעיון. הרעיון הזה הוא מסובך כשנמצאים רחוק, כשנמצאים כל כך הרבה זמן מנותקים מציון בית חיינו. זה רעיון מסובך, זה רעיון קשה. דרכו של עולם, זו נקודת הנקודות פה, דרכו של עולם שהוא מפעיד בין הרעיון הלאומי לבין הרעיון הערכי, התורני, זה טבעי. זו הפרדה הטבעית ביותר בין הפוליטיקה המדינית לבין הרעיון הערכי, הדתי. קשה לעכל את הרעיון שאחדות השם באמת לא תוכל להתגלות אלא בארץ ישראל, בעם ישראל המקיים את מצוות השם. אדרבה, מבחינה מסוימת חינוכית, ישנה שאיפה לבוא אל היהודי שנגזרה עליו גזירת גלות מפני חטאינו של הרבה זמן, ולהגיד לו, יש לך אינפוזיה לארץ ישראל שנקראת בתי כנסיות ובתי מדרשות של חוץ. בתי כנסיות ובתי מדרשות יקיימו אותנו בכל זאת. נמשיך להיות קשורים אל אחדותו יתברך. לבוא ולומר לו, בלי שבפועל זה יתבטא בארץ ישראל, בסופו של דבר זה כל כך מסובך, זה כל כך קשה במשך גלות כזאת ארוכה. זה תורך הציבור. אם כך שואלת הגמרא, יגידו רק את הפסוק קרא שכב קרי, הגמרא זו הסכנה הגדולה ביותר. לדבר על לאומיות סתם? לדבר על קרא שכב קרי, בלי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו? לדבר על לאומיות של ארץ בלי חיבור לעול מלכות שמיים ועול מצוות? זה ככל העמים בית ישראל. זו סכנה עוד הרבה יותר. בלתי תדמר. ביקשו לקבוע פרשת בלך בקריאת שמע. אהבה אמינה הייתה כדי לחבר אותנו אל השורש של אל מוציאה ממצרים. אמרה הגמרא, לא, מסיבה הרבה יותר גדולה. כדי להצליח לחבר את הרעיון של התיישבו ישראל בארצם, התכלית הלאומית, עם התכלית של אחדות השם, של עול מלכות שמיים ועול מצוות. אם כך שואלת הגמרא, אז למה לא קבעו? עונה הגמרא, כי הרעיון הזה מבחינה ערכית הוא צורך שאפשר להבין אותו באופן אקדמי, עקרוני, אבל אי אפשר לחוש אותו שנגזרת עלינו גלות כל כך ארוכה. אדרבה, בגלות הארוכה הזאת אז אין לו לקדוש ברוך הוא מאז שחרב בית המקדש של ארבע אמות של הלכה. איך אומרת אותה גמרא נפלאה שיש לפנינו בדף על הסיפור לגבי רבי יוחנן, שכשאמרו לו שיהיה זקנים בבבל הוא תמה. זה אומר, איך יכול להיות שיהיה זקנים בבבל? הרי כתוב בפסוק, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, כאן בארץ. איך אריכות חיים שם? הוא לא הבין. אתה צריך להבין, מה התמיהה של רבי יוחנן? זה הרי לא, זה לא צחוק. רבי יוחנן אומר, חיות של עם שייכת לארץ שלו. זה כמו צמח מחוץ לאדמה שלו. זה כמו משל הכרם של רבי יהודה הלוי הנודע. אי אפשר לנתק את הגפן מהכרם. כיוון שאמרו לו לרבי יוחנן שהם מחשיכים ומקדימים לבתי כנסיות, אמר רבי יוחנן, כך? עכשיו אני מבין לכם. מה הרעיון? הרעיון הוא שזה האינקובטור שבו ההיריון הזה נמשך. שאלה דלת האמות של בית הכנסת ובית המדרש, שבהם יש פינה של ארץ ישראל גם כאשר אתה מנותק ממנו. תוציא את היהודי בגלותו מבית הכנסת, ולא תראה אותו אחר כך, לא אותו ולא את זרעו בארץ ישראל. זו עובדה עצובה, כואבת, אבל מוכרת לכולם. אני תופס מה מקיים אותו. זאת אומרת, מבחינה עקרונית, יש כאן מין תרתי דסתרי. החינוך שחזר מבקשים לחנך, מה שאנחנו קוראים חינוך בינתיים, של עם ישראל בגלותו, הוא שכל עוד התכלית הלאומית לא קיימת, אז יש בתי כנסיות ובתי מדרשות. לכן אי אפשר להגיד, תגידו את קרא שכב כארי ותגידו את הכל. כי את הכל יחד לא מבינים. את קרא שכב כארי לבד זו סכנה פילוסופית. זה הופך לשאיפה לאומית, זה הופך לשאיפה אגרסיבית, לאומית, כוחנית, סתם. במנותק מהמקור שלה. נראה לי שזה דבר פלאי, אלה שני התרגומים זה ליהדות. תרגום א' של אומקלוס מטובו עליך יעקב, הוא באמת סוף הברכה של ילעד. הוא מדבר על הארץ. הנחלים הם הנחלים. והאהלים הם האהלים של הארץ. אלה הבתמים של ארץ ישראל. זה הנרד וחרקום והכינמון של הארץ הזאת. והתיישבו ישראל ובארצם כפשוטו. נו, אבל מה בינתיים עכשיו? בינתיים עכשיו מה טוב הוא אוהליך זה בתי נזויות ובתי נזויות. איך הסבירו את זה חז"ל? ואין מספק שזו בדיוק הכוונה שלנו. באותה גמרא בסנהדרין, ונשיא רובה מעמוד. אמר רבי יוחנן, סוף העמוד, מברכתו של אותו רשע, אתה למד מה היה בלימוד. כל הפוך. לומר, מה היה בליבו. ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. כלומר, איך למדו חז"ל בסנהדרין את הפסוק? על בתי כנסיות, נכון? לא על ארץ. עוד מעט נגיע. מה אמר? מה טוב הוא אוהליך, יעקב? הוא רצה הרי להגיד, מה רע הוא? להתהפך לו. איך? ומי מה טוב? ביקש לומר לו, תשרה שכינתך עליהם. ומשכנותיך ישראל. לא תהם מלכותם נמשכת, נחלים, ניסיו, וכך נמשיך את הכל. אני מדלג עד לשורה לפני האחרונה. אמר רבי אבא בר כהנא, ואלה כל הדברים שאמרו. כולם חזרו לכללם. וכולם באמת כנעם מציאה. לא חס וחלילה למת. שאיפה שלו, שתיפסק מלכותם של ישראל נצחית, זה לא יפה. כי לגעת בשורש הוא לא היה יפה. מה הוא עשה? אם הוא לא יכול לגעת בשורש, לפחות הרס מעט. וחי יצחה איתה את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, לפחות שישבו בשיטים ויזנו אל בנות מואב. אם אני לא מצליח לנתק אותו טוטלית מהשורש, נזנה אותו קצת אל בנות מואב. תהיה מגפה אחת. כולם חזרו לכללה. בגרו לי קללה, הכוונה היא לתקופה לא מבוטלת מיקריה. אמר שתיפסק מלכותן, לא הצליח טוטלית, אבל הצליח. מאלפיים שנה, לגלות של בית ראשון, של בית שני. אמר שלא יהיו להם בעלי קומה, אמר שלא יהיה להם מלך בן מלך, כל מה שמופיע כאן בגמרא. תודה? ודבר אחד לא הצליח. אמר רבי אבא בר כהנא, כולם חזרו לקללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי כנסיות. נאמר, והפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה. והפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך ודורש רבי אבא קללה, הוא הפך לבית. הכללות התקיימו. זמנית. זמנית זה הרבה הרבה שנים. כללה אחת לא התקיימה אף פעם. שמתי רשי, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם לא יתרחקו מישראל לעולם. זאת אומרת. ניתן הכניסה לארץ. מבקש בלק מבלעם למצוא את הפתרון הסופי לשור המלחכת בלעם. למצוא את הפתרון לפני שעם ישראל מתאחד עם הקדוש ברוך הוא איחוד נצחי שיכול להתקיים רק בארץ. בלעם מנסה לעשות את זה ובעל כורחו הוא מדבר לשם. ברמה העקרונית הוא מברך בסופן של ברכות בלעם את הברכה, מסובה ארצך יחד. החיבור הזה הוא חיבור שאי אפשר לראות. את זה צריך היה לחבר לקריאת מה. איך מסיים הרב קוק שם בהסברו לאותה גמרא? ביקשו לקבוע פרשת בלעם מדרש. לא קבעו מפני צורך ציבור. ובגלות זה לא עובד. אז מה כן? לפחות מידע שביקשו לקרוא. לפחות את הידיעה הזאת שאנחנו בבתי כנסיות ובתי מדרשות של חוץ לארץ. אבל אנחנו עדיין חסרים פרשה בקריאת שמע. אנחנו קוראים קריאת שמע. בלי ארץ ישראל. בלי התעודה של הסוף. של הכל. בלי התיישבו בארצם לכוח ומידע. ועדיף עשרת מונים, במציאות של בדיעבד, לפני לנתק חס וחלילה את כל המצוות, ולעסוק להתיישרו בארצם בכוח ובגבורה, וחסוך נפרד מכל הדרכים. בלעם הצליח באופן חלקי ארוך מאוד, כי במקום אחד לא נתן לו הקדוש ברוך הוא להצליח את זה. וזה לבמו של הנכון. בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שקיימים גם כאשר אנחנו נמצאים מחוץ לאותה תעודה גדולה, מחוץ לאותו יעד גדול, ובמקום הזה אנחנו מתחברים אל השאיפה הזאת, שמחברת את עם ישראל עם ארצו, ובא בחיבור הזה, בו, ומתחברים אל הנצח, וקדוש ברוך הוא ומתגלה אל העם הזה, דרך תורתו ומצוותיו, נשיא דווקא בארץ. המשך של הדברים ובניסיונות הבאים של דור באי הארץ וניסן הכניסה לארץ בפרשה הבאה שמירה נכנית ובשבוע הבא.